על רדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואתם על התוכנית כי אני חייל. המקום למידע, שאלות, טיפים, כל מה שנוגע לחיילים, לזכויות שלהם, כל מה שמעניין אתכם לדעת, זה המקום, ואנחנו נשמח אם תפנו אלינו ותשאלו שאלות על כל נושא שאתם רוצים לדבר עליו. ואת התוכנית, כמו שאתם יודעים, ניתן לראות גם בלייב, בדף הפייסבוק שלי, הולי שוורץ בעברית, או בדף הפייסבוק של רדיו סול. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, היום אנחנו בתוכנית שתעסוק כולה בנשים בצהל, ויהיו איתנו שלוש אורחות שידברו על הנושא כל אחת מנקודת המבט שלה. ואפרופו יום האישה, ולפני שנעסוק בנשים בצהל, אני רוצה להקדיש את השיר הראשון בתוכנית שלי, לאישה שחגגה יום הולדת בשבת, קרוב מאוד ליום האישה, אישה עוצמתית, חכמה, מקצוענית אמיתית, חברה בלב ובנשמה, אישה שלא מוותרת לא על משפחה ולא על קריירה ולא על זוגיות, ועל חברים וכישורי אפייה ונגינה, בטח גם שכחתי משהו. אז רננה יקירתי, אני מקדישה לך את השיר יממה של שמעון בוסקילה, את כבר יודעת למה, שיהיה המון מזל טוב.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
ואנחנו מתחילים מיד עם האורחת הראשונה שלי, אלוף משנה במילואים, רונית לב, שהתפקיד האחרון שלה הייתה עוזרת אישית של שר הביטחון, שהיה באותה תקופה בוגי אלון. והיום את משרתת במילואים בתפקיד משמעותי שאנחנו תכף נדבר עליו. אז צהריים טובים, רונית לב.
צהריים טובים.
תודה רבה שבאת, כבוד גדול. את אישה עם עשייה בתחומים רבים, ואני ארצה היום שנתמקד, כמו שאמרתי, בעשייה שלך בנושא נשים בצהל. ואני מאוד אשמח בשלב הראשון שתספרי לנו או תשתפי אותנו לטובת מי שלא מכיר בתפקידים פורצי דרך שעשית בתור אישה בצהל.
האמת היא כל תפקיד שעשיתי אני מתייחסת אליו כפורץ דרך. את יודעת כי בסוף לא התפקיד עושה אלא מה שאנחנו מביאים איתנו לתוך התפקיד ואיך אנחנו פורצים את הדרך בתפקיד. אז היו לי ככה מספר תפקידים שאני יכולה לדבר עליהם באמת מאוד מאוד מהותיים, משמעותיים שהם פרצו דרך. אחד מהם זה תפקיד המדרית בבה"ד 11, ואני פחות רוצה להרחיב עליו.
מדרית זה?
מדריכה ראשית. של בית הספר לשלישות.
כל מי שיאזין לנו ידע.
אני פחות רוצה לדבר עליו, כי דיברתי עליו באמת שבוע שעבר, אז אם יש כאלה שהזינו לי שבוע שעבר, אז אני אספר דווקא על תפקיד אחר שהוא היה מבחינתי באמת באמת ככה פריצת דרך אמיתית, והוא היה הקמת המרכז לשירות הפרט. כשקיבלו החלטה בצבא לעשות הפרדה בין מדיניות לביצוע בתחום הטיפול בפרט בצבא, נושא שנוגע מאוד אל ליבך בכל מה שקשור לטיפול בחיילים. אז כשהייתה החלטה והבנה ברורה שצריך לעשות הפרדה בין הגוף שקובע את המדיניות לגוף שבעצם הלכה למעשה מטפל בדברים, מה שהעיד לאחר מכן דרך אגב שהתוצאות היו מאוד 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 אחרות. כי אם פעם ניקח את התהליך של חייל בודד, הכרה בחייל בודד, מהרגע שחייל בודד הגיש את הבקשה...
דוגמה מצוינת, דיברנו עליה באחת התוכניות.
את רואה? הנה, בלי שאני ידע אפילו.
נכון.
והנה דוגמה לכך שלפני הקמת המרכז לשירות הפרט, כשחייל הגיש בקשה להכרה בחייל בודד, הוא היה יכול למצוא את עצמו כשלושה שבועות עד הרגע שהיו מאשרים לו ואומרים לו, אתה חייל בודד. בתהליך שכשיש מישהו עכשיו שכל כולו מפוקס רק הטיפול בחיילים, אז הלכה למעשה, תוך 48 שעות, מרגע שהדברים עלו, הם גם הוקרו ואוזנו. נכון שזה היה גם קשור לתהליך של ביזור סמכויות וריכוז ריכוז סמכויות וביזור סמכויות, כאילו, את יודעת, בתהליכים מאוד רבים, אבל המרכז לשירות הפרט בסוף קם כגוף מאוד גדול לטיפול בפרט, בצבא, לאנשי הקבע, לחיילי החובה, לאנשי המילואים.
שאיחוד הזה בעצם היה בתקופתך.
אני הקמתי את המרכז לשירות הפרט. הייתי במשך כמעט חצי שנה... פרויקטורית במחלקת פרט, הייתי בעצם מי שהובילה את ההקמה של המרכז, גזרנו את הסרט, הקמנו את המרכז, המרכז הוא סמל ודגל דרך אגב עד היום, את יודעת, אנשי הקבע בטח זוכרים את זה שהיו מתקשרים ליפו להזמין את הנופש, אבל אז יום בהיר אחד הוקם המרכז לשירות הפרט, אני אפילו אגיד שאחד הדברים היפים זה שמי שאז הובילה את הקמת המוקד הטלפוני הייתה מישל, שהיום היא בעצם מנכלית חבר. החזרתי אותה אז מהאזרחות, דרך אגב, אפרופו נשים ונשים עוצמתיות, החזרתי אותה מהאזרחות, הבאתי אותה, והנה היום היא סוג של סגירת מעגל בכך שהיא מנכלית חבר. אז זה היה תפקיד אחד, הקמת המרכז לשירות הפרט, שאני חושבת שהוא היה סמל ודגל הטיפול בפרט, והוא עד היום סוג של באמת משהו שנותן מענה מיטבי ומירבי. לאחר מכן, אם אני מתייחסת לתפקיד פורץ דרך, אני אגע גם, מבחינתי זה היה גם התחושה של מזכירת הפיקוד העליון בלשכת הרמטכ"ל. לי זה היה פורץ דרך, מכיוון שהעולם התוכן הזה היה עולם מאוד אחר ושונה עבורי. אז לבוא מהעולם שאני עסקתי בו, פיקוד והדרכה וקורס קצינות וטיפול בפרט, לבוא לעולם...
מהשטח ללשכה.
כן, ללשכה שהתנהגה כמו שטח לכל דבר, אגב.
לשכה עמוסה, והיא בעצם מרכז העצבים.
מרכז העצבים האמיתיים, אני חושבת ששמה...
מזכירת הפיקוד העליון, רק נאמר, יושבת בלשכת הרמטכ"ל, והיא בעצם אחד הלבבות הפועמים...
של הפורום המטה הכללי. כן, אז אני חושבת שהבאתי הרבה גוון אישי, דרך אגב, לתפקיד. ואני חושבת שחלק מהעניין שלי, עבורי, זאת הייתה הזדמנות מדהימה לעשות משהו אחר ממה שאורגלתי, הכרתי, אבל הבאתי הרבה את האני שלי לתוך העולם הזה. שם אני חושבת שנגעתי והתחברתי לכל נושא השכול, לכל המשפחות השכולות, לאיך נראה טקס צבאי בצבא, ואיך נראו הטקסים בלשכת הרמטכ"ל, ועוד דברים כאלה, כהנה ואחרים. משם, דרך אגב, שזה מבחינתי התפקיד, דרך אגב, באמת פורץ הדרך, זה הקמת יחידת מופת, שהגעתי, הייתי כשנה ראש מטש, ולאחר מכן עשיתי את המיזוג.
בוא נגיד רק מה זה מופת ומטש לטובת האזרחים ששומעים אותנו.
אוקיי, אז מטש זה מנהל התשלומים של הצבא, והמיזוג שמיזגתי שלוש מחלקות בצבא, אז בעצם מיזגתי את מרכז השירות לפרט של ימים, כעשור קודם, פחות מעשור קודם, הקמתי, את מחלקת הפרישה של הצבא שבראשה עמדה אלוף משנה, עמד או עמדה אלוף משנה, ואת מטש. זאת אומרת, שלושת הגופים האלה עשיתי את המיזוג שבעצם אחר כך הובלתי, והיום מופתי, כמו שאומרים, יחידה גדולה, עצומה, משמעותית, שנותנת שירות, כמו שאומרים, אין מישהו שבתוך המערכת ומחוץ למערכת שלא נוגע ביחידה הזאת שנקראת מופת.
שזה בעצם, אני זוכרת שהתייחסת בתוכנית אחרת, התייחסת לזה שבעצם את אחראית על תשלום, את שר הכלכלה של כל כך הרבה אנשים.
בדמרקר, כשעשו לי רעיון סיכום לתפקיד, אז הוא כתב לי, משלם את השכר הגדולה במשק. אז,
מדהים.
כן, זה, הכותרת נכון?
הכותרת מדהימה, ובסופו של דבר בשורה התחתונה היא גם נכונה.
כן, יש בזה משהו, כן, יש בזה הרבה. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שהיו לי גם בתפקיד, מחזיר אותי אפרופו משלם את השכר, אז מישהו בעצם... מעצם היותנו בעצם שותפים להרבה מאוד דברים באזרחות, אז החלק שלנו היה, שאני לקחתי בו גם חלק, הייתי חברה דירקטוריון בבנק אוצר החייל. אז במשך 4 שנים נחשפתי לעולם תוכן אחר לגמרי.
עולם תוכן כלכלי.
עולם תוכן כלכלי אמיתי. כן. לנהל ועדות, להיות חלק מהוועדות, להכיר עולם תוכן שאתה פחות חשוף אליו. אז יש כאן קטע מקצועי שאתה צריך לדעת, ולהיות חבר דירקטוריון או להיות חברת דירקטוריון, זה לא דבר
אחריות
פשוט.
אחריות רבה.
יש לנו היום אחריות רבה, מי כמוך יודעת ומבינה. ואני חושבת שזה גם חלק מהעניין של פריצת דרך בתפקיד, שאני נחשפתי אליו. אבל מה שאני רוצה להגיד כמסר, דרך אגב, זה נכון לחיילים, זה נכון לקצינות בוודאי, זה נכון לאזרחים שמאזינים לנו, שהנושא הזה של תפקיד, דרך אגב, זה באמת האמונה האמיתית שלי במה אתה, או מה את במקרה הזה, מביאה איתך לתפקיד. כל תפקיד יכול להיות פורץ דרך, ברגע שאת לא מקבלת את הכל כברור מאליו ועובדת רק by the book, אלא מביאה את אני שלך, את החלומות שלך. שאת בעצם רוצה להכניס את הגוון של הדברים שאת מאמינה בהם, וכך כל תפקיד הופך להיות. ולכן מבחינתי...
משהו מיוחד.
אני יכולה לדבר ככה על מפקדת קורס קצינות, ועל כל תפקיד אחר שעשיתי שבשבילי הוא היה סוג של התחלתי משהו מחדש, והבאתי את האני שלי. וכשאני רואה עד היום בתפקידים מסוימים, דברים שבעצם חוזרים על עצמם, או מישהו מספר לי, ואני אומרת, וואו, אני לא מאמינה, לפני כל כך הרבה שנים, דרך אגב, אחד המעגלים שסגרתי לא מזמן, זה כשאחותי סיימה את השירות הצבאי שלה, אבל היא הייתה 2 שנים, ראש מנהל פרישה של הצבא.
יפה.
בשבילי זה הייתה סגירת מעגל, כמו שאומרים, ממש מרגשת ומחממת לב.
מרגש. אני ארצה ברשותך שנתייחס לתפקיד אחר שהתמודדת עליו, שהוא בהחלט אחד התפקידים החשובים והמובילים במדינה, שזה מזכיר צבאי לנשיא. זה תפקיד שאני לא זוכרת, יכול להיות שאני טועה, שאישה התמודדה בעבר על תפקיד
לא.
כזה. אני אשמח שאתה ככה תשתפי אותנו במה שהוביל אותך להגיש את המועמדות, איך, מה היה החזון מאחורי זה, כי אני מכירה אותך, את לא עושה דברים סתם. יש חשיבה מאחורי כל דבר.
כן. קודם כל, כשאמרתי קודם, כשמזכירת הפיקוד העליון מבחינתי היה סוג של פריצת דרך, אז אני חושבת שאך טבעי, כשגדלתי שם בלשכת הרמטכ"ל, אז זה משהו של עבודה בצורה מאוד אינטנסיבית, מול, גם מול לשכת נשיא המדינה. ואז נחשפתי לתפקיד הזה, בהיבטים מאוד רבים, ואמרתי לעצמי, כשאם אני שואפת לסגור איזשהו סוג של מעגל, אני יכולה להגיע, כמו שאומרים, לטופ, במקום שבו בעצם אתה סוגר הרבה מאוד מעגלים של עשייה ממה שאני חשתי שחוויתי במסע שלי כקצינה בצבא. כי בלשכת הנשיא יש את החיבור האמיתי, שאליי הוא מדבר מאוד בכל התפקידים שלי ועד היום, בין צבא לקהילה, לחברה הישראלית. כשאתה מסתכל על נשיא המדינה ואתה אומר כל העשייה שלו, פנימה, לא רק מה, אני לא מדברת כרגע החוצה, לכל מדיניות החוצה, אני מדברת פנימה לתוך המדינה, אז כל הקטע החברתי העצום, אני הרגשתי שאני יכולה להביא את עצמי ולהשתלב בזה. ולכן כשהאופציה הזאת עלתה, אז כל הזמן זה קונן בי ואמרתי, וואו, אני יכולה לסגור מעגל בשירות הצבאי שלי, ודרך אגב אני חייבת להגיד לך, אבל שגם סביבי הייתה, הייתה הלימה בין מה שאני אומרת למה שהציבור אומר. כשהנשיא היה אמור להתחלף, אז זה אפילו בא מבחינת...
אנחנו מדברים על איזה נשיא, אם זה היה...
פרס זכרו לברכה, כשבעצם החליף אותו רובי ריבלין. אז הייתה הבנה בצבא של רובי ריבלין יהיה משהו הרבה יותר חברתי. אולי, והוא גם יהיה יותר פתוח, וירצה לקדם נשים. וגם הייתה איזושהי הבנה בציבור, רונית, את חייבת להיות שליש. המזכיר הצבאי או הנשיא, או שליש הנשיא, זה תפקיד ש...
תפור.
תפור עלייך. את יודעת, מקרה את האמירה הזאת בצבא, נכון. תפור עלייך. אז אני חייבת להגיד שהאלימה הזאת בין התחושות שלי, הרצון שלי, ההבנה של מה אני אביא, ונכון, אז היה אשכול של ארבעה קצינים, שלושה קצינים ואנוכי. ואכן, הייתי האישה היחידה.
במתמודדים.
כן, במתמודדים. כן. זאת אומרת, חצי שנה סוג של הייתה התמודדות, עד שבעצם הנשיא קיבל החלטה להמשיך את הכהונה של מי שעשה 7 שנים קודם את התפקיד. אני לא יכולה להגיד לך שלא הייתה לי אכזבה, זאת אומרת, אבל קיבלתי זה בסוג של הבנה. את יודעת, כמו שאתה אומר, אתה עכשיו לא שוקע לתוך איזושהי ביצה.
לא, בוודאי שלא. גם כן. יש... עשייה נוספת מסביב.
נכון, אבל אני חייבת להגיד שזה משהו שככה, גם קיבלתי המון אהדה. את לא מבינה כמה פורומים של נשים, וכמה אנשים שפנו ודיברו ורצו, זאת אומרת, היה מין עיסוק חברתי כזה. אני הופעתי בהרבה ימי אישה סביב ההתמודדות שלי, כי היו כתבות בעיתון, בכל פורום שהגעתי בסוף הפורום, חמחו כפיים ויחלו בהצלחה, וזה הייתה מתחושה כזאת שהולכת להיות פריצת דרך. אבל תראי, אולי ימים יגידו, אם לא אני... אחרת שתעשה את זה.
או שעוד נועדת לגדולות במקומות אחרים, במקומות וזה אחרים. בהחלט אני מאמינה. אני
תודה.
ארצה להסתכל על פן אחר של העשייה. דיברנו על מה קורה בתוך הצבא, ואיך אנחנו, אנשי הצבא, ככה מסתכלים בתוך הביצה של עצמנו. ואחרי שנים ארוכות בצבא, את עוברת להיות עוזרת אישית של שר הביטחון. ושם, בעוד אנחנו בצבא רגילים, שאנחנו עושים את תפקידנו ואין פוליטיקה, פתאום את מגיעה ללשכה שאין מה לעשות, יש לה גם היבטים פוליטיים. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, יש דברים שראית משם שלא ראית אחרי שנים ארוכות בצבא, או שלא עסקת בהם, היבטים שככה פתאום אורו עינייך?
תראי, אני לא באתי בכובע הפוליטי. זאת אומרת, אני לא באתי לתפקיד בלשכת השר, חשוב לי לחדד את זה, אני לא באתי ממקום פוליטי. זאת אומרת, שבוגי פנה אליי, אז הוא בעיקר פנה אליי, דרך אגב, מהמקום של, הוא הכיר את עבודתנו המשותפת בהיותי כמפה, ובאמת החלקים שגם נתנו לי להתעסק בלשכת השר, הם אותם בעצם חלקים של הרבה מאוד מעולם התוכן שהכרתי, וגם עולם תוכן שלו. וכשאומרים דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, אז קודם כל אין ספק שאתה מרגיש במרכז העשייה של המדינה. במרכז העשייה של המדינה. זאת אומרת, אם זאת הייתה התחושה שלי כשהייתי בלשכת הרמטכ"ל, אז פתאום אתה נחשף באמת לשר הביטחון, אבל אתה נחשף גם לכל מה שקשור לממשלה. פתאום אתה מבין מה זה המשמעות של הקבינט, פתאום אתה רואה את הקשרים של ראש ממשלה והמעורבות של ראש ממשלה בתוך המערכת הביטחון, ואיך הדברים מתנהלים וקורים, ואני חייבת להגיד שאני מאוד נפעמתי, והרבה מאוד פעמים התרגשתי. זאת אומרת שכשראית מה המשמעות של פתאום יש איזשהו צבע אדום באיזשהו מקום, מה זה עושה לכל המערכת, איזה כמו שאומרים, איזה אנרגיות, כאילו, בתוך המערכת, כאילו, נכנסים, ואיזה הבנה של מה הפעולות של מה עושים. זאת אומרת, מה זה הערכות מצב, שלפעמים, את יודעת, את רואה את הסיסמאות האלה בטלוויזיה, ברדיו, בחדשות, את לא ממש מבינה את הלכה למעשה מים. עכשיו, כשאת אומרת דברים, מה אני ראיתי, אני חושבת שכל תפקיד כזה אותי מאוד מאוד חישל. ולמה? כי המשמעות של, שישנם דברים רבים שאתה רואה, אבל אתה שומר אותם לעצמך. אני חייבת להגיד, גם אחד הימים הכי משמעות, אחד הימים ה, לא יודעת, משמעותיים, הקשים שלי היו, שכמה דקות לפני ש, או כמה שעות לפני שבוגי הודיע להתפטרות שלו, אז אני הייתי בעצם, הכרתי וידעתי, ואני לא אכנס לכל
אובי,
שתכף הבנתי שזה הולך לקרות, אבל שמרתי את זה לעצמי. ואני לא אשכח את היום הזה שניגשתי באיזשהו שלב לשירותים ואמרתי, ודמעתי, כאילו לא רציתי שאף אחד יראה את זה, כי ידעתי שעוד כמה שעות אמור להתרחש כאן משהו ואמרתי, זה לא כאילו ביני לבינו, זה לא בינו לבין הלשכה, זה משהו בסדרי גודל. כן, ואני זוכרת את היום הזה ובכלל את הימים האלה, אבל זה בדיוק מסוג הדברים שאתה שומר לעצמך, ואפילו אין לך את הקרית, כדי לבכות לתוך הקרית, או להתמודד עם עצמך בעניין הזה. אבל זה סוג הדברים שאותי לימדו וחישלו.
ועיצבו.
כן, ועיצבו אותי, ולמדתי. למדתי הרבה מאוד דברים. אני חושבת שמהתקופה הזאת, כולל שהכרתי אותך גם שם, את זוכרת נכון. את זה. עבדנו באינטנסיביות מאוד מרשימה.
נכון.
שם נחשפתי תקופה... לאישה עוצמתית. את מפרגנת לכולנו, אבל מן הרואי כן. לא רק ביום האישה, לפרגן ליכולות שלך ולמה
תודה,
שאת...
תודה, תודה. תודה,
כך.
האמת שאני באמת זוכרת באותה תקופה בלשכה, אני זוכרת את הפרידה, הפרידה שבוגי עשה באמת מכל הלשכה, זה באמת הייתה פרידה מרגשת.
מאוד.
תיות, וזה, אנחנו ככה מסתכלים כאילו שר מגיע, שר עוזב, והלשכה וכו'. יש בסופו של דבר, מאחורי כל הדבר הזה, יש אנשים ויש עשייה יומיומית, אינטנסיבית, שלא תמיד, כמו שאת אומרת, לא תמיד רואים אותה. והיא... בסופו של דבר, הכימיה בין האנשים, זה מה שעושה את ההבדל.
נכון, נכון. איך שאנשים מתייחסים, את יודעת, אני יכולה להגיד, כי זה מאוד מדבר אל הציבור, ואת בטח מכירה את זה, שיכולה להיות אמא תמימה, או אבא תמים, או משפחה שכותבת מכתב על החייל שלה, על המלשב שלה, מועמד לשירות הביטחון, על הילד שלה, על הילד שלה.
נכון.
ואף אחד לא מבין מה המשמעות שכשהם כותבים את המכתב, וזה מגיע ללשכת השר, או זה מגיע דרך אגב ללשכת ראש הממשלה, או הנשיא, ואך אוטומטית, כמו שאומרים, הדברים עוברים בהתנהלות מסודרת דרך לשכת השר.
נכון.
אף אחד לא מבין מה המשמעות של מכתב כזה, מה הוא עושה לתוך המערכת. אותה מזכירה שמקלידה את זה, שכותבת, שמפנה לטיפול. את יודעת כמה פעמים החיילות שהיו כותבות את התיעוד לדברים והיו אומרות לי, רונית, אני כל כך בתוך הסיפור הזה, רונית, את חייבת לעזור לו, רונית, אנחנו חייבים לעזור לו. כן. זאת אומרת, האמת, לראות את ההתרגשות ולא לקבל שום דבר כברור מאליו, נכון. זה דבר מדהים בעיניי. וכשאת מדברת על כימיה, אז אין לי ספק שכשלשכה, דרך אגב, באה בסיכרון ויודעת לעבוד יפה, ונגעת בנקודה מאוד מהותית, כי זה שר שיש לו שני כובעים מאוד מאוד ברורים, את הכובע של הצבא, של כל המשמעות של באמת העשייה שלך בתחום הצבאי, לבין החלק שהוא פוליטי.
נכון.
טוב, במקרה הזה אני נחשפתי ללשכה שהרמטכ"ל לא בדיוק היה עסוק, סליחה, שהשר לא בדיוק היה, הקטע הפוליטי דווקא שם לא היה, בא לידי ביטוי ביום יום, אבל את יודעת, היו ימים מסוימים או שעות מסוימות שיכולת, אבל באמת ככה, הפוקוס היה מאוד מאוד הצבא והעשייה הצבאית והקטע הביטחוני לחלוטין.
אני רוצה דווקא לקחת אותך ברשותך, כן להיבטים היותר פוליטיים של היום. אז אם אנחנו, אפרופו יום האישה, אז אני רוצה לדבר על מקומן של נשים בפוליטיקה הארצית. אני יודעת שאת גם מכירה קצת את הפוליטיקה המקומית. אני רוצה שנדבר קצת על הארצית. כולם מדברים היום על מפלגת כחול לבן, זה הדבר החם, ועל האנשים שלה, וברור שאת מכירה גם את הנפשות הפועלות. מההיכרות שלך, איך את מסבירה, אם את יודעת להסביר, את מיעוט הייצוג של נשים בעשירייה הפותחת במפלגה הזאת, אם את יודעת להתייחס?
תראי, אין ספק ש... אני חושבת שזה עצוב, שאנחנו לא רואים מספיק נשים בצורה מיוצגת, בצורה ראויה, בכל המפלגות, בצורה מאוזנת. אני לא, מה שאני רוצה לומר, אבל על פניו, שאני לא בטוחה שזה משהו, לפחות לגבי אנשים או מפקדים שאני הכרתי אותם, שזה משהו מכוון מלכתחילה. אני למשל יודעת היטב ונאמנה להגיד מה היו הכוונות של, של בוגי, אני יכולה לדבר עליו, על הקידומים שלו, על ההתייחסות שלו לעולם הנשי בתוך המערכת הצבאית, בסוף אי אפשר לשכוח. האישה הראשונה שישבה סביב, סביב שולחן המטה הכללי, הייתה בתקופה שהוא היה רמטכ"ל, והוא מינה את דוברת צה"ל רות ירון. זאת אומרת, הוא מינה את האישה הראשונה שהייתה, הוא היה ראש אמן, הוא מינה דרך אגב עוזרת אישית, קצינת אמן, פעם ראשונה שמינה ראש אמן האלוף עוזרת, כך שאני לא בטוחה שזה משהו שבא מתוך איזושהי כוונה מוסתרת, או לפחות למי שאני מכירה את הגישה שלו בעניין. Mm-hmm. אבל אני יכולה להודות שזה משהו שמאוד מאוד מציק, וזה שיח בחברה הישראלית, ועכשיו בשבוע האחרון, סביב באמת הסוגיה הזאת של נשים ויום האישה הבינלאומי, ושהדברים האלה צפים, אז יש איזושהי תחושה של החמצה, שאנחנו גם לא רואים מספיק נשים, וגם לא בסירייה הראשונה. זאת אומרת, זה בסדר, דרך אגב, גם מבחיני, כשיש איזה שהם סקרים שמראים שאתה לא תקבל רק 10 מנדטים ויותר, אז זה בסדר לראות ייצוג נשי, אבל אתה רוצה לראות ייצוג נשי ראוי, כמו שישנן מפלגות, דרך אגב, וישנן מפלגות, שזה בא לידי ביטוי, שאת רואה הרבה יותר נשים. עכשיו, במה זה מפריע? זה מפריע כי אני מאמינה שנשים יכולות ומסוגלות ומביאות גוון אחר ומביאות עשייה אחרת ומביאות רגישות שאני באמת חושבת שזה, שבאין ספק שזה חסר. זאת אומרת שזה
חשבתי שתגידי לי שבעצם אולי אנחנו היום במקום שאנחנו לא חייבים שריון, לא חייבים שריון לנשים, ואם אנחנו רוצות שוויון אז אין פה מקום לאפליה מתקנת, אז מי שטובה תהיה בעשירייה או בחמישייה ומי שלא לא.
אז תראי, אני לא רוצה, זה לא בא מהמקום שאני מאמינה באפליה מתקנת. את יודעת שלפני כמה שנים טובות התחילו בסוגיה של הדירקטוריונים, אז הייתה קביעה שבכל דירקטוריון חייבת להיות אישה. זאת אומרת שזה התחיל עם איזשהו חוק שאחר כך הפך הלכה למעשה לאיזושהי מציאות שהיום אני רוצה שההבנה תהיה מתוך הכישורים והיכולות של אנשים שאתה מאמין בזכות מה שהן עשו, בזכות מה שהן מביאות עם עצמן ומה שהן יכולות לעשות ולאן שהן יכולות לשאוף, שמהמקום הזה אני מבינה שאתה תרצה לראות נשים אצלך, כמו שאומרים, ברשימה שלך, ולא מתוך זה ששריינת. אין שום סיבה לשריין, דרך אגב. המקום האמיתי זה ההבנה שלך, שהיכולת של אישה היא יכולת מרשימה. דרך אגב, בואי נסתכל, אני מסתכלת היום, דרך אגב, על חברות כנסת ועל על שרות, ואני רוצה להגיד לך שזה מחמם לי את הלב, יש לי חברות, דרך אגב, מכל הקשת הפוליטית. מכל הקשת הפוליטית, לא קשור בכלל למה השיוך שלה. ואני רוצה לומר לך שאני מסתכלת על עבודתן, ואני חושבת שחלקן יכולות להיות לא רק חברות כנסת, יכולות להיות שרות, ואני גאה, אני מסתכלת על הרבה מהן, ורק יש לי מה ללמוד. ולכן אין שום סיבה שבעולם שהן לא תהיינה בעשירייה הראשונה, או בצורה כזאת שהרשימה מקבלת גוון גם נשי, לא בגלל שהיא אישה, בגלל שהיא יכולה. שהיא מביאה,
בגלל שהיא מביאה משהו אחר.
חד משמעית היא מביאה משהו אחר, ולכן זה עצוב. את יודעת, אני חייבת להגיד משהו ככה. ישבתי בשבת בפאנל של, יום, של שבת תרבות, שיואב לימור הביא שלוש נשים, בעצם מדהימות. והכרתי מישהי בפעם הראשונה, את מרב מיכאלי מכולנו. אמרתי לעצמי, איזה בולדוזרית.
נכון.
לא משנה שהיא סיפרה לי, לקחה אותי אחורה, שהייתה קצינת כן. חינוך וכו' וכו' וכו'. אני רוצה לומר לך, שאני מסתכלת על הרבה נשים, ואני אומרת, וואו,
יש לנו
גם,
נשים,
יש לנו גם ראש ממשלה, לא רק
הייתה לנו גם ראשת ממשלה.
אנחנו נעשה,
ברור, אנחנו נעשה כאן פאוזה קטנה ונשמע את השיר באה מאהבה של יהודית רביץ, שהוא ממש מייצג אותך.
נכון.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
ואנחנו עם סגן אלוף אושרת בחר, סגנית יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. צהריים טובים, אושרת.
אהלן, מה נשמע?
מה שלומך?
מעולה.
תודה שהצטרפת אלינו. אני ארצה בשלב הראשון שתסבירי במילה אולי, מהו תפקיד יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר? מה הוא כולל?
קודם כל, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, אולי אנשים זוכרים אותו בגלגול הקודם, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים,
נכון.
זה בעצם גוף מטכ"לי שהוקם בשנת 2001, והשם שלו שונה בשנת 2016, שהמטרה היא שתי מטרות עיקריות. אחד, לעסוק בכל מה שקשור בקידום שוויון הזדמנויות מהותי לנשים בצבא, עיסוק בכל הסוגיות המגדריות, כגון גיוס של אוכלוסיות שונות, כל מה שקשור בנושא של הריון והורות, התאמות לעת העדכנית, וכל מה שבעצם קשור במניעת הטרדה מינית בצבא, וכמובן טיפול.
אז בואי נדבר אולי היום על הנשים. נתמקד בנושא הזה. אני זוכרת שכשאני התחלתי לשרת לפני 20 שנה, היינו בנקודה מסוימת מבחינת שילוב נשים בצהל, ונשמח לשמוע ממך איך אתם או אתן רואות את המגמות בנושא הזה בשילוב נשים בצהל נכון לשנות ה-2000.
אוקיי, אני לא אתייחס לנקודה הספציפית שבה את התגייסת,
ברור, אני מדברת על לפני 20 שנה.
אז בכל מקרה, שירות נשים בצה"ל עבר כברת דרך מאוד מאוד משמעותית, וממשיך לעבור כברת דרך משמעותית. אם אני שם לוקחת דוגמה בשנות ה-80, משהו כמו 60% מהתפקידים היו פתוחים בפני נשים, אבל לאור הרבה מאוד שינויים ותמורות שחלו גם במדינה, אם זה ביטול האיסור לנשים לחצות קווי אויב, ואם זה יותר נשים שהצטרפו לדרג הגדוד והחטיבה והיחידות ההכשרה, ובטח ובטח האירוע הכי משמעותי, שזה בעצם בג"ץ אליס מילר ב-1996, ובעקבותיו שינוי חוק שירות ביטחון בשנת 2001, אז היום אנחנו בעצם עדים ל-86% מכלל התפקידים שפתוחים בפני נשים בצה"ל, שבאמת המקפצה המשמעותית זה תפקידי לחימה, תפקידים של חובלות, טייסות, הרבה מאוד תפקידים שבעבר נשים לא שירתו, אם זה בחיל המודיעין, בחיל התקשוב, ולמעשה ה-14% שכיום עדיין אינם פתוחים לשיבוץ בפני נשים, זה בעיקר תפקידים שהאופי והמהות שלהם אינם מאפשרים, כגון עניינים הלכתיים ואו עניין פיזיולוגי כזה או אחר.
שאיך זה נבדק למעשה? נגיד העניין הפיזיולוגי, איך הנושא הזה נבחן?
אוקיי, קודם כל אני אבוא ויגיד שבצבא משבצים אנשים, גברים ונשים, על פי צורך ועל פי יכולות ופחות בפן המגדרי. אבל באמת, בכל שנה שאנחנו באים ובוחנים איזה תפקידים אנחנו רוצים לפתוח לנשים, שוב, לא בגלל שאנחנו רוצים עכשיו לקדם איזו אג'נדה חברתית של שוויון הזדמנויות, כמו שזה לא חשוב, זה מאוד חשוב, אבל בסוף הצבא צריך לעמוד באפקטיביות המשפעית שלו.
זאת אומרת, זה נבחן מהותית לגופו של עניין.
חד משמעית. אם אנחנו רואים עכשיו שיש לנו צורך לפתוח תפקידים נוספים, סתם דוגמה בחיל תותחנים או בכל חיל אחר, אנחנו באים, עושים חקר של אותו מקצוע, ובאים עם גורמי רפואה, כגון רפואה תעסוקתית ופיזיולוגים, ובאמת אנשי מקצוע, ובוחנים את נסיעת המשקלים, את המשימה, ובקצה, מה הקריטריונים שאותו אחד שמבצע את התפקיד יכול לעשות. אם אנחנו מבינים שזה עומד בנתונים הפיזיולוגיים של נשים, קרי, המשקל שנישא הוא עד 33% ממשקל גופה של האישה, התפקיד הזה ייפתח. כמובן שעושים בחינה ורואים...
זאת אומרת, כל דבר נבחן לגופו של עניין, ואם זה יכול לשרת...
מבחינה מאוד מקצועית.
אם זה יכול לשרת את צרכי הצבא, ובסופו של דבר גם לא לפגוע באותה חיילת שמתגייסת, אז... זה, הנושא הזה התקדם. דיברנו קודם...
אני יכולה להגיד לך שהיו כמה תפקידים שבעבר היו סגורים, אבל בגלל כל מיני שינויים מכניים וכל מיני שכלולים שעשו, שבאמת הסיפור של הנסיעת משקלים הוא כבר לא האישו המרכזי, אז בשלב יותר מאוחר התפקידים האלה נפתחו ונשים משרתות שם.
למשל, את יכולה לתת לנו דוגמה אם ככה...
למשל, לחידת... אני לא הייתה עכשיו דוגמאות, אבל כי זה יחסית מסווגות, אבל זה ש... תפקידים שכולנו יודעים שבעבר לא שירתו נשים והיום משרתות, וזה שוב בגלל שינויים שחלו, ובעצם הם הוספו את כל הסוגיה הפיזיולוגית.
אני ארצה שנתייחס להיבט אחר שרונית ואני שוחחנו עליו קודם, וזה קצינות בחירות בצבא. אז יש איזה מין הבנה כזאת שיש... תקרת זכוכית, ודיברנו על, על רונית שפרשה בדרגת אלוף משנה, שהיא דרגה מכובדת. מה את יודעת לומר לנו מהנקודה שבה את מסתכלת על השתלבות של נשים בדרגות בחירות?
Okay, אז ראשית צריך להגיד שבשנים האחרונות אנחנו יודעים להצביע על מגמה מאוד מאוד יפה ומאוד עקבית של עלייה בהימצאות של נשים בקצונה בחירה. כשאני מדברת על קצונה בחירה אני אחלק את זה לשניים, אם זה בדרגת הסגן אלוף, ששוב, אנחנו כל שנה רואים עלייה בכמות האחוזים, וקצינות בדרגת אלוף משנה, שזו דרגה מאוד בכירה, למעשה, כיום 10% מכלל המבצעים את תפקיד האלוף משנה, או מצויים בדרגת אלוף משנה, הם נשים. אם את מסתכלת
חמש שנים בעבר? אחורה, כן.
את יכולה לראות שנגיד לפני 5 שנים עמדנו על 4%.
אז אנחנו ולמעשה, במגמה חיובית.
אנחנו במגמה חיובית של עלייה, וצריך להגיד, לא כי פתאום החליטו לעשות למישהו טובה, או אני מאוד אוהבת את זה שאומרים, זה העדפה מתקנת.
כן, גם על זה דיברנו.
אין עדפה מתקנת. נשים משובצות, והמגמה היום בצבא היא לשים את האדם הנכון במקום הנכון, ולשמחתי הרבה, הרמטכ"ל הקודם, שהוא באמת קידם את כל הנושא הזה.
רונית לוחשת את הדברים מידיעה אישית כאן.
זאת רואה, היא רק יכולה לגבות אותי.
לגמרי.
שבאמת... יש הסתכלות על היתרונות שנשים מביאות, ובסוף שיש נשים שנמצאות בתפקיד אלוף משנה, ההנהלה היא יותר מגוונת, ויש הרבה יותר דעות, ואין מה לעשות, יש נשים מצוינות שנמצאות שם.
ואנחנו שמחות על כך. אושרת, אני ארצה לקראת סיכום לשאול אותך, יש איזשהו הישג ככה בחיי הנשים בצהל במרכאות, שאת חושבת שהוא המשמעותי, מנקודה שבה את מסתכלת, בפרספקטיבה של שנים אחורה, נקודת ציון שאת אומרת, זאת הייתה פריצת דרך משמעותית שבעקבותיה חלו שינויים מרחיקי לכת בחיי נשים בצהל, או איזושהי נקודה כזאת?
אני חושבת שבעיקר בעקבות בג"ץ אליס מילר, שבעצם פתחה את קורס הטייס היוקרתי ואת קורס החובלים, אז בעצם אמנם בתום הבג"ץ, אליס מילר התמיינה לקורס, והיא בסופו של דבר בחרה שלא להיות טייסת.
אבל היא פתחה את הדלת.
אבל היא פתחה את הדלת, ובעקבותיה החוק השתנה, ואני חושבת שזו באמת נקודת המפנה המשמעותית. אני לצערי התגייסתי בשנת 96, קצת לפני הבג"ץ, אבל ללא ספק, אני חושבת שלעומת לאחור, אם הייתי מתגייסת מספר שנים אחרי וכל התפקידים הפתוחים, אני בטוח הייתי הולכת ללחימה. שאני חושבת שהשינוי הזה פתח הרבה מאוד אופציות לנשים, וזה באמת נקודה שאני מסמנת לעצמי כזה, ובמקביל לביטול חיל הנשים.
כן, כן. אני אשאל אותך עוד שאלה ככה לפני סיכום. שואלות אותנו אמהות ששומעות אותנו, אני מבינה שהחיילות עצמן רוצות להיות לוחמות ורוצות להיות בחוד החנית, והן ככה מאוד רוצות לבלוט ולפרוץ קדימה, בטח הנשים של היום. והשאלה היא, האם האמהות, אם את יודעת, האם אמהות שמדברות איתכם או שאתם נמצאים איתם בקשר, תומכות גם הן במהלך הזה של הבנות, או שהאמהות עוד דור אחד אחורה? ממה שאת מכירה.
בגדול, אני יכולה להגיד לך שיוצא לדבר עם לא מעט אמהות, אם זה גם מכרות, ואם זה גם כאלה שיוצאות איתנו קשר, הן מתחלקות לשתיים. כאלה שמקנות בבנות שלהם, שלהם יש את ההזדמנות, וכאלה שאומרות, אולי הייתי מעדיפה שהבת שלי תעשה משהו אחר, אבל אני חושבת שאמהות מאוד גאות בבנות, מאוד גאות בכלל בשביל שקרה בצבא, ובינינו, אני בטוחה שכשהבת שלי תתגייס, אם תבחר להיות לוחמת, אני מאוד אקנה בה על האופציה שבכלל ניתנה לה לבחור בתפקיד לחימה. אמהות היום מאוד גאות, מאוד מרגישות חלק, ואני בטוחה שכל הורה בצהל ששולח את הילדים שלו לצבא, היה רוצה שהם יעשו תפקיד משמעותי, ובעיקר שהם יסמכו עלינו שאנחנו עושים הכל כדי לשמור על החיים של הבנים והבנות שלהם, ולהחזיר אותם הביתה בשלום מכל הבחינות.
אושרת, אני מודה לך על הזמן ועל השיחה, ואנחנו נסיים בשיר שביקשת לשמוע, תתארו לכם, של שלמה ארצי. תודה, צהריים טובים.
אחלה, צהריים מעולים.
ואנחנו עם חנית, עצמאית, יושבת ראש עמותת הקרימינולוגים השיקומיים, צהריים טובים, חנית.
צהריים טובים, אולי.
מה שלומך בצהריים עמוס זה?
שלומי מעולה, קודם כל שלום לכולם, ואכן...
שלום חנית.
שלום שלום. ואכן שמי חנית, עצמאית, יושבת ראש עמותת הקרימינולוגים, ואימא לאייל, רום ורותם, נשואה לענבר.
חנית,
לספר לך אולי.
אז זהו, רציתי באמת ככה, לפני שאנחנו נכנסות, לעומקו של העניין, ציפור קטנה לחשה לי שאת בדיוק יוצאת מההרצאה מעניינת. אז אולי תגידי ככה מילה על ההרצאה, על מה היה נושא ההרצאה.
כן, בהחלט, בהחלט בוקר יוצא דופן, בהחלט. לפני מספר שנים שירתי כסגנית מפקד כלא 6, תפקיד מאוד משמעותי בשירות הצבאי שלי. והיום, ממש בדקות אלה סיימתי, הוזמנתי להעביר הרצאה מרתקת בנושא אישה בפשע, לסגלי בסיס הכלייה לטובת יום האישה, וזה ממש ממש ריגש אותי. ההרצאה מתארת את המניעים לפשיעה בקרב אנשים, בהשוואת גברים, הפרופיל המתאים וההתמודדות במהלך הכלייה.
תני לנו איזה שורה אחת ככה מתוך ההרצאה, נשים בפשיעה לעומת גברים בפשיעה.
הנושא של האימהות, הייתי שמה את זה על אם את שואלת מה הליבה, אז הנושא של האימהות שבאמת משפיע על כל הנושא הכלייתי והשיקומי לפני ואחרי, הניתוק הזה מהילדים, ואחר כך השיקום ותהליך השיקום שהן צריכות לעשות עם ה... עם המסגרת המשפחתית והילדים, הייתי שמה את זה כליבה, אבל כמובן שיש עוד המון 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 מניעים נוספים והבדלים נוספים, שבאמת הבנות שמעו ונהנו היום.
יפה, אז בואי נלך רגע אחורנית, למען הסדר הטוב, נחזור רגע אחורה בזמן. הזכרת שהיית סגנית מפקד כלא 6 במהלך שירות הקבע שלך, עשית עוד תפקידים ככה במשטרה צבאית בנושא הזה של תחום כליה. תרצי ככה לספר לנו על קצה המזלג, על התפקידים האלה?
כן, אז קודם כל השתחררתי כקצינה צעירה ב-1994. עסקתי באזרחות בתחום גם של פלילי של נוער עבריין. ובשנת 2000 החזירו אותי לשירות לטובת מחקר פלילי. עסקתי בפרופילאות וחוזי של פשיעה צהל, תשמעי עולים, נושא מאוד מאוד מעניין. ומאז כנגד כל הסיכויים ועם הרבה נחישות ומפקדים שהאמינו בדרך, יצאתי מתפקיד של מחקר לחקירות ולתפקידי הדרכה ופיקוד בחיל. הייתי אחראית על תחום המקצועות בבסיס ההדרכה של משטרה צבאית, ראש מדור מעברים, פיקדתי על בסיסי משטרה צבאית במרחב לחיש ומרחב דן, הבסיס שיטור הגדול בתחום המשטרה הצבאית. ואף זכיתי להשתתף במבצע עמוד ענן ולפקד על כוחות מצדיק בזירות הרלוונטית. וכמו שהזכרת, סיימתי כסגנית כלא 6, ובסוף התפקיד האחרון אחרי תחום הכליאה בצה"ל.
ועם הפרישה, למעשה, את ממשיכה ככה לעסוק בתחום המחקר של הפשיעה, נכון? את הולכת בכיוון הזה. במה את עוסקת היום? בואי תחברי אותנו קצת.
אז בשמחה. אז קודם כל, אני ממשיכה לעשות מילואים, שזה משהו זוהי תרומתי למדינה.
חשוב.
תפקיד משמעותי ביותר, משלבת מאז השחרור שלי את המילואים עם הבית, פתיחת העסק, ניהול העמותה. חושבת שזה באמת ניואנסים, זה זמן כזה ככה להכניס את הניואנסים האישי שלי מניסיוני הרב בשילוב וריבוי משימות. זה להעיז, להיות יצירתיים, להיות בתנועה ובעשייה. אני חושבת שלקבוע יעדים ולממש אותם זה אחד הנושאים החשובים ביותר. וכן, היום אני, כמו שציינו, אני שנה לאחר פרישה, פרשתי לפני שנה בדיוק, פלוס חודשיים בעצם. היום אני יושבת ראש עמותת הקרימינולוגים השיקומיים, עצמאית ובעלת המסגרת, כך קוראים לעסק שלי, וסופרת. 25 שנה בתחום הפלילי באזרחות ובצבא.
בואי נדבר רגע באמת על העשייה בתחום הפלילי ובתחום הפשיעה שאת מרצה עליו, אני מבינה.
כן, אז באמת, אז קודם כל אני אסיים את המשפט, העסק שלי הוא גם בתחום ההרצאות וגם בנושא הבריאות והספורט, מפיקת אירועי בריאות וספורט. לעסק שלי קוראים המסגרת, והוא באמת נותן את השירותים שהזכרתי, כי אני חושב שכל בן אדם צריך מסגרת. ההרצאות הן בתחום העצמה ובתחום הפלילי, שאותנו עם האווירה כדוגמה ללוז חודשי שלי, ככה את מרץ, חודש האישה,
כן.
אז שני אירועי בריאות לנשים, אחד מהם פתוח לקהל הרחב.
בואי נתמקד רק בתחום הפלילי.
והשאר זה הרצאות בתחום הפלילי, שאחת מהם, כמו שאת יודעת, העברתי היום.
נכון. מי אוכלוסיית היעד שלך בעצם?
ארגונים ונשים, ובכלל גברים ונשים כאחד. היום במרץ זה ככה בולט יותר הנושא של הנשים, אבל גברים ונשים בהחלט. אחת ההרצאות שלי גם זה בנושא הספר שכתבתי, מילים מהבטן, וזה היעד, אוכלוסיית היעד יותר לנשים אחרי לידה. אבל באמת הרוב זה מתמקד בפלילי ובעצמה. אפשר אפילו ללחוש למאזינים שלך, רק לשלך, שבקרוב אני יוצאת עם סדרת הרצאות מיוחדת ופליליות במיוחד, עם שותפה, ולהרצאה הזאת, מה שנקרא הסשנים האלה, קוראים שותפות לפשע. והמיטה המדהימה, המיטה המדהימה, תתרגשי רגע, רגע, רגע.
אני מתרגשת.
היא אשת מקצוע מדהימה בפני עצמה, וזאת את, עורך הדין רולי שוורץ.
תודה, תודה.
ואנחנו באמת, אין לי ספק שהקהל שיזמין אותנו, הקהל המגוון, כי זה באמת לא רק מיועד רק לנשים, אלא באמת לכל אוכלוסיות, ארגונים ומוסדות. אז הקהל שיזמין אותנו ייהנה ממקצועיות, איכות ומידע שבהחלט ירתק אותו.
כן, רק נגיד שאם כבר הזכרת את זה, אז שותפות לפשע מדבר על שילוב של היבטים קרימינולוגיים ופליליים, והניתוח שלהם, אפרופו טסט קייסים שהיו בצבא. נכון, נכון.
נכון. זה הכוח שלנו, אולי.
לגמרי. חנית, תודה רבה על השיחה ועל שהקדשת לנו זמן.
באהבה.
ושיהיה צהריים טובים. רונית, אני ארצה לסיים איתך, כדי שנסגור ככה את המעגל, דיברנו על מה את עשית, ואת הכוחות שלך הנחלת גם הלאה לילדים, והבת שלך, ציפור קטנה, אותה ציפור של מקודם לחשה לי שהיא הייתה לוחמת בעצמה, תרצי לומר כמה מילים, כי זה גם... מלמד לא מעט.
כן. קודם כל, הבת שלי עדיין ממשיכה להיות לוחמת, כאילו, את יודעת,
בוודאי.
בהתנהלות ובהתנהגות, אבל אני חייבת לומר שכשהבת שלי, זה כבר עברו 6 שנים, כן? היא הייתה בדור שעוד היו 2% מתוך אוכלוסיית הלוחמים, היום אנחנו מדברים על למעלה מ-10% מתוך אוכלוסיית הלוחמים. אני חושבת שאושרת התייחסה לנתון הזה.
נכון.
מה שאני רוצה לומר זה שאני כן הרמתי גבה. זאת אומרת, כשהבת שלי אמרה לי, אמא, אני רוצה להיות לוחמת, אני חייבת לומר שהייתי מופתעת לכל הדעות.
זה סוגר את השאלה שלי לאושרת, מה חושבות האימהות?
לא, אני פשוט לא ידעתי, לא האמנתי, כי כשאתה יודע מה זה לוחם, אז לא האמנתי שהיא באמת מסוגלת. אבל אני רוצה לומר בדיעבד, שאני כל כך גאה, אני באמת ליוויתי אותה בשלוש שנים, גם בכובע שלי כקצינה בכירה בצבא, אבל גם כאימא שמלווה לוחמת, וראיתי במו עיניי, דרך אגב, היו לי התמודדויות לא פשוטות, הרבה מאוד פעמים בקונפליקט של הכובעים שהיה לי, ככה, זאת אומרת, הכובע אחד שלי...
בין כאימא ובין
חד משמעית,
בכירה בצבא.
שמה אתה עושה? זאת אומרת, מה את עושה ברגע הזה? כי היו לי רגעים של ממש אמיתית קונפליקט, של תנאי המגורים ועוד הרבה מאוד סוגיות אחרות.
של השאלה אם את מתערבת או לא מתערבת.
כן, אני, דרך אגב, כשאני מרצה היום בפני לוחמות, וכמו שאת יודעת, אני מרצה כמעט לכל אוכלוסיית הלוחמות בצבא, כולל מחר, דרך אגב, שאני כן. עם כיפת ברזל. מה שאני רוצה לומר זה שאני גאה בה, בסוף היא סיימה מצטיינת נשיא המדינה.
יפה.
שמבחינתי זאת גאווה, וזה להיות כאילו, זה אופי, זאת אומרת, זה אופי. ואני רוצה לומר לך, שאני ניגשת להרצות בפני הלוחמות, היום הם עם ברק בעיניים, מוטיבציה, ורוב האימהות שאני שומעת סביבי, אז יש להם תחושה של גאווה אמיתית לעובדה שהבנות שלהם בחרו לעשות משהו שהן
מצוין.
לא היו מסוגלות כאימהות.
אני רוצה להספיק עוד שאלה קטנה. תני לי במילה, מה המלחמה הכי חשובה של הנשים בראייתך בימים אלה? לאן אנחנו צריכות להתכוונן? מילה. לפני שאנחנו מסיימות.
אני תמיד אומרת, תאמיני ביכולות שלך, והמלחמה שלך צריכה להיות על הדרך שלך. זאת אומרת, תלכי עם הלב שלך, תעזי, תאמיני ביכולות שלך, אל תחששי. זאת אומרת, כל אותם סממנים שמנסים לתת לנו את התחושה של אנחנו אולי לא מספיק, אל תאמיני בזה אפילו לשנייה. תעזי, תחלמי, תשאפי קדימה, כי אנחנו מסוגלות הכל מהכל בהכל.
ובנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים את התוכנית. אחרינו דוקטור חיננית לא יפרפלד, נפגשים מדהימה. מחוץ לקופסה. ואני הייתי עורך הדין אולי שוורץ, שיהיה לכם המשך יום מצוין. עידן עמדי, חלק מהזמן.